Okay.
אז יש לנו שבוע אחד עם שבועיים שאין לנו שיעור, אז חשבתי להעיר ההרה אחת על שיעורים שהיה לנו לפני חודש על החשמל בשבת. אז מה שקרה היה ככה, אז שבוע אחרי שסיימתי את השיעור, שני דברים קרו. א', הרב שפיץ, לא מפה, אבל מאוחיים, אז אני נושא איתו לאוחיים בכל בוקר, והוא רצה להעביר שיר באותו נושא, אז היינו כמה שבועות ודיברנו על הנושא בכל בוקר, אז היה לי את הזמן לעיין בסוגיה עוד הפעם, וגם היה ראש קול אחד בפילדלפיה, בלור מריאן, הרב צבי סיננסקי, שהוא שבוע אחרי שסיימנו את השיעורים, הוא ראה את התשובה של רב אריאל שראינו, והוא כתב בפייסבוק שאלה על הפסקה הזאת, וזה התחיל דו שיח בפייסבוק על שיטתו של הרב אריאל, והנקודה שראינו בסוף, שהרב אריאל אמר שהחזון איש, שאמר שחשמל זה איסור דאורייתא משום בונה, שהוא לא באמת התחיל עם הסברה שזה איסור דאורייתא, הוא התחיל ואמר, זה אם נתיר את חשמל בשבת, אז זה נהרוס את רוחו של השבת, כן, לאור שיטתו של הרמב"ן. ואחרי שהוא אמר שצריך להיות שזה אסור, כי אם לא כך לא יהיה שבת, אז הוא מצא דרך לאסור את זה מדאורייתא. ואמרנו לפני חודש שזה קצת מפתיע, כן, לומר שהחזון איש לא באמת התחיל עם הסברה הזאת, שזה אסור מדאורייתא, הוא התחיל עם איזושהי אינטואציה, שזה צריך להיות אסור, ואז הוא מצא את הדרך לאסור את זה. אבל כשהיה הדיון הזה בפייסבוק, אז זה הדבר טוב, שיהיה לך חברים בפייסבוק שהם ראש השיבה וראש הקולה, כי כל פעם שיש לך שאלה, אז אתה שם את זה, אז יש לי כמה ראש הישיבה וכמה פרופסורים, אז אני שם שאלה, ופתאום, לא שאני סתם מקבל, כן, כל אחד אומר, well, לדעתי זה X, זה Y, אני מקבל מראש ישיבות, צריך לעיין בספר X, בדף, מה שיהיה, ויש משהו מעניין שאני לא יכול למצוא בעצמי. אז הרב ברי גלמן, הוא רב ביוסטין, אם אני זוכר נכון, אז הוא שם שם, ואז הוא כתב, ואז הוא שם את התמונה, כדי שכולם יכולים לראות, שהרב בני בראון, הרב, לא הרב, הפרופסור בני בראון, כתב ספר, ביוגרפיה, okay. הרב בני, פרופסור בני בראון, הוא פרופסור ב-University עברית, והתחום שלו זה הלכה חרדית, זה התחום שלו, הוא סוציולוג, הוא כותב על הקהילה החרדית. אז הוא כתב ספר על החפץ חיים, אבל הוא גם כתב ביוגרפיה של החזון איש, של יותר מ-1,000 עמודים, זה כזה ספר ענק, ובתוך הספר שלו יש לו שני עמודים, וזה מה שיש לכם, שהוא כתב שזה לא רק הרב אריאל שחושב החזון איש לא באמת התחיל עם הסברה של בונה, התחיל עם האינטואציה שזה צריך להיות אסור לאור שיטתו של הרמב"ן, לאור אורחו של השבת, של שבתון וכדומה. החזון איש בעצמו אמר את זה. ויש לו ציטוט אחת מן התלמידים של החזון איש, שמסביר את שיטת החזון איש, ומרחיב על האינטואציה של הרב אריאל לגבי האינטואציה של החזון איש. כן, כלומר, שפה הוא כותב, הוא מצטט אחד מן התלמידים של החזון איש שמסביר איך החזון איש הגיע לשיטתו, ולפי שיטת התלמיד הזה של החזון איש, החזון איש הגיע למסקנתו לאור הסיבות שאמר הרב אריאל. כלומר, הוא לא התחיל עם הסברה שזה בונה, הוא התחיל עם האינטואציה שזה צריך להיות אסור. אז חשבתי, אם יש לנו עוד שבוע ואז שבועיים של הפסקה, אז להסתכל דיון פה על שיטתו של החזון איש, כי זה משלים את התמונה קדם. אז אם מתחילים פה בעמוד 579, אז כן, אז זה 579 ו-580, וזה בתוך דיון על ההתייחסות של החזון איש לרב גורן. אז בקטע הראשון, שזה באמצע הקטע, אז הוא כותב על הוויכוח שהיה לחזון איש עם הרב גורן, אבל בקטע השלמה שמתחיל ואומנם, כן? אז נקל פה ואומנם, כן? זה, לא יודע, זה שליש. כן, זה אחרי שליש של העמוד, אז כותב ככה, אומר, ואומנם. אחרי כל הספרות של חזון איש, אומר, ואומנם, קשה להימלט מן הרושם שכל רצף טענותיו החל מפסק הלכה שבספרו וחלה ממכתביו לרב אורבך, מגלה קשיים וטיעונים דחוקים. הוא אומר, אתה קורא את החזון איש, והחזון איש אומר שזה בונה, וזה, למה זה בונה? כי אתה מחיה את המתים, כי יש לך את הכוח הזה של החשמל, זה היה מת, עכשיו זה חי, ואין לך בונה יותר מזה, וכו' וכו'. אומר, אתה מסתכל בזה, וכמו שהרב שלמה זלמן בעצמו כותב, מה זה? כן, הוא אומר, מה זה שזה בונה? שזה, איך ראינו שזה בונה? אתה לא בונה משהו חדש, אתה רק מפעיל את זה. ומה הסברה הזאת שאתה מחיה מתים? אתה לא מחיה כלום, כן? אתה לא מחיה את המקרר שלך, כן? אתה מחבר את זה, ואז פתאום זה נדלק, ואז זה בחיים. לפני זה, זה היה דומם, זה היה דומם, זה עדיין דומם, כן? מאיפה אנחנו מוצאים דיונים כזה? וגם אין בונה, יש לנו כמה הלכות, אין בניין בכלים, אז אנחנו אומרים, כן, זה, יש בניין בכלים, הם בונים כלי חדש, אבל פה אנחנו לא בונים שום דבר חדש, זה כבר קיים. כן, אז אומר, כמו שרב שלמה זלמן אומר, אתה מגלה קשיים וטיעונים דחוקים. ואז הוא מרחיב, הוא מרחיב את גדר בונה באופן חסר תקדים. כלומר, כן, חסר תקדים without precedent. כלומר, הוא מרחיב את הנושא הזה של בונה באופן חסר תקדים, דוחה פירושי הרמב"ן והרטב"א, חרף הצהרותיו החוזרות ונשנות בכתביו בדבר המחויבות לפירושי הראשונים. כלומר, לא רק זה, כל שיטתו זה שיטה מחודשת, וחזון איש בעצמו אמר שאסור לחדש נגד ראשונים מפורשים. אז פה אני מתנגד למה שבראון אומר, כי זה נכון שחזון איש אומר שתמיד הוא הסכים עם הראשונים, אבל אתה קורא את כל הספרים שלו, זה לא בדיוק נכון, כן, הוא היה מחדש עצום, אוקיי, זאת אומרת, הופך תנאים מצטברים לתנאים חלופיים, מוותר על אחד התנאים, ולאחר מכן חוזר אליו, עורך הבחנות שתקופתן המדעית מעוררת, ועוד, כלומר, יש כמה בעיות, הטענות שלו הן חלשות, העובדות המדעיות שהוא מבסס אותן, מבסס את פסיקותו עליהן, הן חלשות או מוטעות, או כבר עברנו לשיטה חדשה במדע, וכולי. אז הוא אומר, על חלק
הופך תנאים מצטברים לתנאים חלופיים.
כלומר, כלומר, יש כמה סיבות להקל, כן? תנאים מצטברים, כלומר, אפשר לבנות כמה קולות, וחזון איש הופך את זה לתנאים חילופיים, כלומר, יש מקום להקל ככה, אבל לא את זה, ויש מקום להקל ככה, אבל לא את זה, אבל לא, כן, הוא לא רואה שיש לנו כמה צדדים להקל, נדמה לי שזה מה שאומר, לא קראתי לפני זה, כי יש לי רק את שני דפים פה, כן, אבל זה נכון שאנחנו נשוצא את זה, כן? כי כל שיטה שרושלו בזלמן אומר לכולה, כן? הוא אפילו לא שם לב להם. כלומר, הוא לא אומר, יש עשר ספרות של רושלו בזלמן להקל, אז אפילו אני לא מסכים, אז זה סניף להקל וסניף להקל וסניף להקל. הוא אומר, לא, אני לא מסכים עם זה, אני לא מסכים עם זה, לא מסכים עם זה, ונדמה לי שזה כוונתו, אבל לא ברור, כי אין לי את העמוד לפני זה. כן. כן, זה... או, כיבוד? break for a second. Yeah.
I'd like to thank Harry Ross for organizing the conference.
Okay.
For somebody who puts effort every week into making sure everybody has something to do.
There you go. Shkoyach. Amen. אז הוא ממשיך ואומר בין, אז על חלק מהקשיים הצביע הרב אורבך. כן, זה נכון שבתשובתו של הרב שלמה סלמן אז אנחנו רואים כמה מהקושיות, אולם הוויכוח לא הסתיים בהתכתבות עמו, וגם אישים אחרים מתחו ביקורת על פסיקתו של חזון איש בעניין דין בונה. ביניהם יש למנות הן פוסקים שביקרו בעיקר על הגדרתיו הלכתיות, הן מדענים דעתיים שביקרו הן על הגדרותיו ההלכתיות, הן על הנחיותיו המדעיות. כלומר, היו כמה אנשים אחרים שלמה זלמן, שגם חלקו עליו מצד ההלכה, וגם המדעים, כן, מדעים שאומר שכל המדע שעליו מבוסס הפסיקה שלו, זה מוטעית. לעתים מביאים רבנים, גם כאילו שאינם מן השורה הראשונה, תמיהה של ממש על פסיקתו. דברי החזון איש אינם מבוארים כל הצורך, כותב הרב יוסף עקר, וגם אינם מובנים באשר לכאורה יש בהם סתירות. הרב רפאל הכהן קוק, רבה של טבריה בשנות ה-50, הגדירם כמילתא בלוטמה, שמקורה בסוד השם לרעיו. אוץ'. ודווקא לכן קיבלם באופן גורף, ללא ניסיון לצמצם. כלומר, הרב רפאל הכהן קוק, אז הוא הסכים איתו, אבל, כן, הוא הסכים איתו כי מילתא בלוטמה, זה לא אומר שזה הלכה, שאנחנו לא מבינים, אבל כנראה זה נכון, וסוד השם לרעיו, זה, יש כמה בעיות בשיטה שלו, אבל אם הוא אמר את זה, אז הקדוש ברוך הוא כנראה אמר את זה לו, כן, או יש לו איזשהו רוח הקודש, אבל אפילו, אתה רואה, אפילו פוסקים שמסכימים עם החזון איש, כן, לא מבינים אותו. אז יש פוסקים שאומרים, אני לא מבין, יש פוסקים שאומרים, אני לא מסכים, ויש פוסקים שאומרים, אני מסכים, אבל לא מבין, אז כנראה זה סוד השם לרעיו. זה, כשיש לך שלושה אופציות האלו, כן, שלא מסכים, לא מבין, או לא מבין אבל מסכים, כן, אז זה לא אומר, זה אומר שיש משהו, יכול להיות שזה אומר שיש משהו קצת דחוק בשיטה שלו.
מה זה שאינה מן השורה הראשונה?
כן, אז הוא אומר,
כן,
that's a shtuch, yeah, כן. הוא אומר, כלומר, יש פוסקים שהם אינם ראשון מוזלמן, כן, שהם, כן, זה second, right, second tier. שורה הראשונה, כלומר, first tier. כן, אז הוא אומר, אז הרב רפאל הכהן קוק לא הבין את אותו, אבל הוא לא היה פוסק הדור, הוא היה שורה שנייה, כלומר הוא היה רב חשוב, אז sweep it, כן, אז הוא לא הבין את החזון איש, אבל הוא אמר סוד השם לרעיו, אז הוא קיבל את שיטתו בצורה גורפת, כלומר he accepted him, right, completely, כן, כי אם אתה מבין שיטה, אז אתה יכול ליישם את זה לפעמים, ולא ליישם את זה במקרים אחרים. אם אתה לא מבין את השיטה, אבל אתה אומר שצריך להודות לו, אז צריך לקבל את זה, כן, בצורה גורפת, כי מה אתה זה?
קיבלת הכל, לא קיבל חלקים.
כן, כי הוא אומר, אי אפשר לקבל רק חלק, כי לא הבין אותו. אם אתה מבין, אז אתה יכול לומר, אני מקבל את זה, לא מקבל את זה. אם אני אומר, אני לא מבין כלום, אבל כנראה הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר את זה לחזון איש, בסדר, אז אני מסכים את זה, כאילו זה תורת משה. אז בראון כותב ש, בסדר, הרב רפאל הכהן קוק, אז הוא קיבל את שיטת של חזון איש. אבל עובדה שהוא לא הבין אותו בכלל, כן, עד שהיה צריך לקבל אותו כל השיטה, בלי לחלק, כי לא הבין איך ליישם את זה, זה לא אומר, כן, זה אומר שיש משהו, זה כמו שהגמרא כותבת על שיטת רב מאיר, כן, כי לא פסקו כרב מאיר, כי לא ירדו חבריו לסוף דעתו. הוא היה כל כך חכם ולא הבינו אותו. ופה אנחנו רואים ההפך. הם לא מבינים אבל מקבלים כי סוד השם לרעיו. כן, אז זה משהו מוזר בעולם הפסיקה. אז עד כאן זה הסיכום של בראון. ואז הוא כותב, כל אלה מעלים בלב המעיין את החשד, שבמאבקו בשימוש בחשמל בשבת הרגיש החזון איש צורך מקדמי להחמיר ולהטות את פירושיו אל המסקנה הרצויה. כן, הוא אומר, מכל הבעיות, וזה, אם אתה זוכר, זה היה טענתו של הרב אריאל, שאפילו אם לא נסכים לפסיקה של החזון איש, נסכים לדעת תורה שלו. כן? הוא אומר, יש לך איזה תחושה שהחזון איש התחיל עם האינטואציה שזה צריך להיות אסור. כך הוא התחיל. השאלה היא מדוע. כן, ואז הוא אומר, ניתן להעלות השערות שונות. אולם, דומה שיהיה זה מן העניין לסיים דיון זה בעדותו של תלמידו באותם הימים, צבי יהודה, המאירה את הנושא מזווית מיוחדת. אז הוא אומר, שיש לנו את התחושה, כן, כמו שהיה לרב אריאל, אותו תחושה שהחזון איש לא באמת התחיל עם השיטה שזה בונה, הוא התחיל עם השיטה של רמב"ן, צריך להיות אסור, כי אם לא יהיה בעיות, זה הורס את שבתון, לא יהיה רוח של השבת, לא תהיה אווירה של שבת. ואז הוא מצא דרך לעשות אותו, וזו הסיבה שאנחנו מסתכלים בשיטה, אנחנו מעיינים בשיטה שלו, לא מבינים עד הסוף, כי אם אתה מתחיל, אם הוא היה מתחיל עם מאפס, כן, הוא היה מתחיל ורצה לבנות שיטה, אז מאוד מאוד קשה לומר שזה בונה, כמו שכל הפוסקים אומרים עליו. מה קרה פטיש? אוקיי, יכול להיות. כן, אבל בונה, יש כל כך הרבה בעיות. אבל זה רק אם אתה מתחיל מאפס. אם אתה מתחיל שזה אסור, אז כולנו יודעים. כשיש לך כבר מסקנה, כן, לתמוך במסקנה שלך זה יותר קל מלחדש שיטה. כן, אז זה היה מה שהרב אריאל אמר. ובראון אומר שיש לו אותו תחושה. בסדר, אבל יכול להיות שלכולנו יהיה תחושות. אבל אני מודה בפה מלא שאני לא תמיד חכם ברמה של החזון איש. אז זה בסדר, יש לי תחושה שזה לא משכנע. בסדר, אף אחד לא שואל אותי, אף אחד, זה לא אכפת לאף אחד. בסדר, גם לי, גם לבראון, כולנו יכולים, כן, אני לא, כמו שהוא כותב, אני לא מן הפוסקים בשורה הראשונה, לא בשורה השנייה ולא בשלישית, כן, אף אחד לא אכפת להם מה ש... לא יודע, כן, אני סך הכל 28, כן, אף אחד לא שואל אותי, כן, אז בסדר, אז יש לי אותו תחושה, בסדר, בסדר, יש לי תחושה שהחזון איש לא משכנע, אבל החזון איש זה היה משכנע, אז מי אני או מה אני לומר שזה לא משכנע, זה שאלה שבראון כותב. יש דרך אחד, יש שני דרכים לומר את זה, א', למצוא פוסקים אחרים מן השורה הראשונה שלא מסכימים. אז רוב הפוסקים, כן, שהם לא מן השורה הראשונה של חוקים, כן, זה לא נכון לגבי הרב רבינוביץ. הוא פוסק מן השורה הראשונה, הוא יכול לומר כל מה שהוא רוצה לומר. אבל רוב הרבנים, שהם מן השורה השנייה ושלישית, כן, אם הם פוסקים שחשמל זה לא איסור דאורייתא, הם לא אומרים, אני חולק על חזון איש, כן? הם לא מתייחסים לומר את זה. מה הם אומרים? רב שלמה זלמן לא הסכים, ורוב הפוסקים מסכימים עם רב שלמה זלמן, כן? אז דרך אחד לחלוק על חזון איש, לומר שהיה פוסקים מן השורה הראשונה שחלק עליו, בסדר. דרך שנייה, זה למצוא מישהו שמכיר את חזון איש, לתמוך בתחושה שלך, באינטואציה שלך, שהחזון איש עצמו, לא עד הסוף, חשב שזה בונה. אז בראון, בתוך האלף דפים שלו, אז הוא מצא אחד מן התלמידים, שבאמת היה תלמיד של חזון איש באותו זמן, וכך הוא כותב, וזה היה מה שמאוד, זה לדעתי זה היה מאוד מאוד מעניין. אז הוא כותב ככה, זה צבי יהודה, אין לי מושג מזה. לא יכול להיות. כן, לא יכול להיות שזה. בדרך כלל כשאנשים כותבים צבי יהודה, זה צבי יהודה קוק. אבל הרב צבי יהודה קוק לא היה תלמיד של חזון איש. הוא מיטב ידיעתי. זכור לי שיש איזשהו תלמיד של חזון איש שהיה צבי יהודה, לא יודע, אבל... כמו שאמרתי, אם הייתי עכשיו בגוש, אז הייתי הולך לספרייה, הייתי לוקח את הספר, ואז הייתי מוצא מזה, אבל אין לי את הספר על החזון איש, ולמצוא ספר אקדמי בטורונטו, או צריך ללכת ל-UFT, או לשאול מישהו להשיג את זה מ-UFT, אבל אני לא אעשה את זה באמצע, כן, באמצע המבחנים, זה לא שווה, אז בסדר, אז יש לי את השתי שמודים. מה?
המבחנים נגמרו כבר.
לא, יש לכמה יש עדיין מבחנים. אוקיי, אבל בכל מקרה, לפני שבוע הם היו באמצע. אוקיי, אבל כך הוא כותב. שוחחנו פעם. אינני זוכר בדיוק מתי. כאשר הרב גורן פרסם מאמר בסיני על החשמל. הרב גורן היה הרבה יותר מקל מהחזון איש. אז התלמיד של חזון איש אמר שאחרי הדיון של החזון איש עם הרב גורן, אז הוא דיבר איתו. זה הרתיח את החזון איש. החזון איש היה כל כך כועס על הרב גורן. אוקיי, זה לא היה הפעם הראשונה, וזה לא היה הפעם האחרונה שהוא כעס עליו. אוקיי, בסדר.
איזה רב גורן זה?
זה היה הרב גורן, הרב שלמה גורן. כן, כן. לא יודע אם הוא היה גורן, הוא היה עדיין גורונצ'ק, לא יודע בדיוק מתי זה היה, אוקיי. אבל זה הרתיח את החזון איש. שאלתי אותו, מה יש במאמר הזה שכל כך הרתיח אותך? הוא לא צודק? מה אתה רוצה ממנו? כן? אז הוא אומר, הוא שאל את החזון איש, אני לא מבין. יכול להיות שאתה לא מסכים איתו, אבל בסדר, יש כמה פוסקים שאתה לא מסכים איתם. מה, כל פעם שמישהו כותב מאמר הלכתית שאתה לא מסכים איתו, אתה כל כך כועס? אז הוא אמר, הטעות כאן גדולה. העולם טועה. העולם חושב שהאיסור של חשמל בשבת מבוסס, וצריך לחפש ראיות כדי להתיר אותו. זה לא נכון. האיסור לגמרי לא מבוסס, וצריך למצוא מקורות כדי לבסס אותו. כך הוא אמר לי, הוא אמר את זה ביידיש. דר עולם התתות, זין מין אין עוז דר איסור איסבורור עוז
מדחפצייכם את ערב, אבר איז נישט זוי.
אוקיי, דר איסור איז נישט בורור, און מרדף זוכן אסורן. איסורים. אוקיי. כלומר, הם חושבים, כן, הם חושבים, כלומר, הוא אומר שיש מה שאנחנו קוראים באנגליש category error. כן? הם חושבים שזה דיון הלכתי, שאז אנחנו שואלים האם להתיר, האם לאסור, כן, אז יש לנו מקורות, אפשר לשאול שאלות. זה לא קורה, הוא אומר ככה, כן, זה לא, זה טעות, כי הם חושבים שצריך להתייחס את זה כדיון הלכתי רגיל, זה לא נכון. אז שאלתי אותו, למה? והוא אמר לך, תאר לך, כלומר, תדמיין, כן, imagine what would happen. בימינו, כשכל הטכנולוגיה פועלת על חשמל, אם נתיר חשמל בשבת, תהיה לנו שבת? כך הוא אמר לי בפירוש, הוא גילה גישה מטה הלכתית. כשהוא מצא את דין בונה, זה היה המאמץ ההיורי שלו למצוא משהו שהוא עצמו בליבו פנימה ידע שאיננו הגיוני. החזון איש עמד על הנושא הזה בעקשנות, כי זה נגע בבת עינו. כן, אז התלמיד של החזון איש אמר שזה לא רק שהרב אריאל מדמיין, אני לא מסכים עם חזון איש, אבל צריך להיות שזה נכון, הוא אמר, לא. עדות של אחד מתלמידים שאומר, חזון איש בעצמו ידע שזה דחוק. אבל הוא אמר, זה צריך להיות אסור, אם לא, לא יש שבת, אז הוא מצא איזו סברה דחוקה. כן, אבל כמו שיש לנו, זה דבר שאני תמיד כשאני מעביר שיעור על פסיקת הלכה בשעת הדחק, כן, אני תמיד צריך לומר את זה. בדרך כלל כשאנשים חושבים על הנושא, פסיקת הלכה בשעת הדחק, העובדה שפוסקים אחרת ממה שהם היו פוסקים במקרה רגיל, אם יש דחק, אם יש איזו דבר שמשכנע אותם, אנשים חושבים על קולות, כן? הם חושבים על, לא יודע, על אגונות, כן? שכולנו יודעים שחכמים הקילו באגונות, זה מסורה של 2,000 שנה, כן? ובכל דור פוסקים מציעים קולות חדשות כדי להתיר עגונות. עגונות קלאסיות, לא רק, כן, עכשיו אנחנו מדברים על עגונות, כלומר, הבעל שלהם לא רוצה לתת גט. בדרך כלל זה היה עגונות קלאסיות, כן, שלא ידעו לאן בעלם נעלם, זה היה מלחמה, זה היה השואה, זה היה מה שהיה, כן. בכל דור יש פוסקים ומציעים קולות חדשות, ולא רק זה, אתה מוצא בכל דור, ו... אם אתה רוצה לראות מאמר מעולה על זה, אז RCA הוציא ספר קטן, זה היה ב-2011 נדמה לי, 10 שנים אחרי 9-11, כן, על התשובות שלהם בעניין עגונות, אחרי נפילת המגדלים התאומים, אז הם מאמרים שם שבכל דור היה, לדוגמה, החתם סופר כתב ש... אני לא יכול, לא הייתי מקל במקרה כ-X, אבל זה לא מקרה X, זה מקרה Y, כן? אז בכל דור הפוסקים עושים את זה, כן? החתם סופר אמר שלא יכול להקל במקרה X, אבל אני מוסיף טיפה של כולה, כי הוא חשב ש-X זה בדיוק X, זה X, זה דומה ל-X, זה לא בדיוק דומה, אז אני מוסיף. נופך של כולה, בכל דור הם מוסיפים נופך עד שיש לנו כל הקולות שיש לנו. אז אנשים חושבים על קולות, או שהלכות כשרות, כן? אני לא מוכן להכר, להכשיר חרס בדרך כלל, אבל אם זה צ'יינה, אז פתאום, כמו ראשי פיינסטין אמר, אם זה צ'יינה, טוב, אז להשאיר את זה לשנה שלמה, ואז לטבול את זה למים 3 ימים, כי אם יש הפסד מרובה, אז יש מקום להקל. כי אנחנו חושבים על קולות. אבל יש גם פסיקת הלכה בשעת חג לחומרה. שאתה רואה מקרה שאתה אומר, צריך להחמיר, כי אם לא נחמיר, יהיה בעיות. כן? כן? אני נותן לו דוגמה שנדמה לי פה זה לא, אף אחד לא יערער על הפסיקה המחמירה הזו, אוקיי? לדוגמה, כן? יש דרך לקרוא את הרמב״ם שהוא חושב שרציחת גוי זה איסור דרבנן. יש דרך לקרוא את הרמב״ם ככה. הרב עמיטל תמיד אהב לצטט את ה... משך חוכמה, שאלף, לא רק שזה איסור דאורייתא, זה אסור לפסוק שזה איסור דרבנן, אבל הוא יאמר יותר מזה, המשך חוכמה אמר, אם זה איסור דאורייתא, אז למה אין חיוב מיתה ברציחת גוי? אז המשך חוכמה כותב, כי זה החילול השם כשיהודי הורג גוי, זה כל כך גדול, אז אין כפרה בעולם הזה, אז הבית דין לא יכול להמית את הרוצח, כי אנחנו רק הורגים את הרוצח כשהוא יקבל כפרה. אבל החילול השם כל כך גדול, אי אפשר לחפר על זה בעולם הזה, צריך להשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. כן? אז פה הרב עמיטל מאוד מחמיר ברציחת גוי. למה? כי זה חילול השם לומר שיהודי להרוג גוי זה איסור דרבנן, כשהם הוציאו ספר לפני כמה שנים, ואמר, כן, זה רק איסור דרבנן, אז אפשר להקל. הוא אמר, מה, אתה לא יכול להקל? זה, כן? זה אפילו לומר שיש מקום להקל, לקצוע גוי, זה חילול השם עצום. כן, זה אי מוסרי, זה נגד התורה, זה נגד הכל. אז מה אתה רוצה להקל? כן, אז זה מקרה קיצוני. אבל ברור מפה שנכון, יש דרך לקרוא את הרמב״ם ככה, יש דרך לקרוא את הרמב״ם ככה. אבל לא יכול להיות, אז מחמירים, כן? אז יש גם פסיקת הלכה בשעת הדחק לחומרה, שאתה אומר, יש שעת הדחק, אני צריך להחמיר. אז פה, כן, אז כמו שאנחנו נראה, זה לא שכל התמידים של חזון איש אומרים את זה. כן, אז אני לא יכול לומר שבוודאי החזון איש אמר את זה, אין לי מושג. תמיד אחד אמר את זה. אבל מתוך עדותו של תמיד האחד הזה אנחנו רואים, כמו שרב אריאל אומר, שיכול להיות שהסיבה של חזון איש, כמו שהוא כותב, הוא, כן, עמד הנושא הזה בעקשנות, כן, כלומר, stubborn, הוא היה כל כך עקשן בזה, כי זה נגע בבת עינו. כלומר, להתיר זה, כן, ככה. כן, הוא לא רוצה להתיר את זה, כי הוא אמר, זה לא יהיה שבת, זה לא יהיה שבת. אז הוא מצא שיטה, הוא מצא סברה מחודשת בבונה, בסדר. זה לא משכנע אותך, בסדר. למה זה שכנע אותו? כי הוא רצה לאסור. כן? אז מה זה אומר? אז זה אומר א', כמו שרב אריאל אומר, אז יכול להיות שאפילו לא נסכים איתו, כן, נחזור לרב אריאל, אפילו לא נסכים איתו, יש לפחות מקום לומר שנסכים עם הדת תורה שלו. כלומר, יש מקום לומר, בסדר, אני לא מסכים עם חזון איש, הפוסקים לא מסכים עם חזון איש, אבל הם מסכימים עם הסיבה שהוא החמיר, ואז יש מקום להחמיר, או לעשות מה שרב אושר וייס אמר, שאני גם, יש לי אותו אינטואציה של חזון איש, צריך להיות אסור, אבל אני לא מסכים עם חזון איש, אבל הוא פוסק מהשורה הראשונה, אז הוא לא יוכל לומר, בסדר, אני לא מבין, אבל נפסוק כמו החזון איש, אבל הוא כן יכול לומר, בסדר, אבל אני משוכנע לגמרי שזה צריך להיות אסור, החזון איש לא שכנע אותי עד הסוף, בסדר, אז אני אמצא משהו אחר, סברה אחרת, כדי לאסור. כן, זה באמת מה שהרב אשר וייס עשה. כן, הוא מצא דרך אחר שכן שכנע אותו.
לא קצת מסוכן ההשקפה הזאת? אתה מתחיל שאתה צריך אתה מתחיל במסקנה ואתה חוזר ל...
כן.
אם עושים את זה במדע כל מיני דברים אחרים, זה היה מביא לכל מיני הריסות.
כן, ודאי. וזה הסיבה שכאנחנו מדברים על פסיקת הלכה בשעת הדחק, הבעיה... הכי קשה זה להגדיר שעת הדחק. כן, אז כך אמרתי פעם, שיש שני מקרים דומים, אבל שונים במקצת. כן, יש פסיקת הלכה בשעת הדחק, ויש עקירת דבר מן התורה. אוקיי? עקירת דבר מן התורה, זה כשפוסק אומר שאני משוכנע שצריך לפסוק ככה, אבל זה נגד התורה. אין שום דרך להסביר איך זה מותר על פי התורה. אבל צריך להיות ככה, אז חזל אומרים שלפעמים מותר להם לעקור דבר מן התורה.
עת לעשות לשם
עבירו תורתך. כן, בברכות זה קוראים לזה עת לעשות לשם עבירו תורתך, ביבמות קוראים לזה עקיר הדבר מן התורה מניין. אוקיי? אז לפעמים מותר להם לחזל לומר שזה באמת נגד התורה, אבל צריך לפסוק ככה בכל מקרה. אוקיי, בסדר, אז אנחנו מצמצמים את זה, אז לא יכולים לעשות את זה בקום ועשה, ולא יכולים לעשות את זה לעולם, זה צריך להיות הוראת שעה וכולי וכולי וכולי. אבל יש מקרים שצריך לפסוק נגד התורה, לפעמים. והאהבתי להראות לתלמידים בגוש שכולם... חושבים בסדר, קירת דבר מן התורה, רק חכמי התלמוד יכולים לעשות את זה, וראיתי להם שלושה תשובות במאה ה-20, שפוסקים השתמשו בזה, הרב משה פיינשטיין, הרב עובדיה יוסף, והרב יחיאל יעקב ויינברג בשדה אש. זה שלושה פוסקים מאוד חשובים, מאוד מקובלים, גדולי התורה, שהם השתמשו בקירת דבר מן התורה. בסדר, זה קורה. לא קורה הרבה, אבל זה קורה. פסיקת הלכה בשעת הדחק, זה אותו רעיון, אבל לא כל כך קיצוני. כי בפסיקת הלכה בשעת הדחק, אתה לא אומר שמה שיהיה, נאמר את זה. אפילו אם זה נגד התורה, צריך להיות. אתה אומר, אני מאוד מאוד חושב שצריך להיות ככה, אבל אני לא מוכן לומר את זה נגד התורה, אבל אני כן מוכן לקבל ספרות חוקות, כדי להגיע למסקנה. כלומר, אני מוכן לשחק את המשחק. כן, הרב ליכטנשטיין פעם אמר, פעם כתב, שאומר פסיקה, מה זה פסיקה? כן, לפעמים, נראה שאמרתי את זה פעם, לפעמים אתה נכנס לסוגיה, ואתה משוכנע עד הסוף, 100% יהיה ככה, ואפס שזה, כן, 100% זה אסור, אפס שזה מותר. בסדר, אם זה 100% שזה אסור, אז זה אסור. לפעמים זה 50-50, כן? יכול להיות X, יכול להיות Y. אז אם זה יכול להיות X, יכול להיות Y, בסדר, אז בדרך כלל, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא, אבל אם יש איזו סיבה להקל, אז נקל, כי זה 50-50, כן? אתה לא משוכנע שזה אסור, לא משוכנע שזה מותר, בסדר, אם יש סיבה להקל, אז נקל. לפעמים זה 30-70. אז ב-30-70, אז בדרך כלל נפסוק כמו ה-70. אבל אם יש פסק, אם יש שד הדחק, אז אתה מוכן לומר, בסדר, אבל תשמע, יש שד הדחק, ואני לא משוכנע שזה לא נכון, לא הייתי נוטה לזה, אבל יכול להיות. אז הוא אומר, אם אתה חושב שזה 30-70, אז זה לוקח שד הדחק בגודל כזה. כן? אם אתה חושב שזה 90-10, אז כדי להקל, זה צריך להיות שד הדחק גדול. 95-5, בסדר, זה צריך להיות שד הדחק מאוד 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 גדול, בסדר, מאוד גדולה, נכון. אבל השאלה, אבל בכל מקרה שפסיקת הלכה בשד הדחק, צריך לשאול שתי שאלות. א', עד כמה אתה משוכנע שזה לא נכון, כן? וב', עד כמה אתה מגדיר את זה כדחק. אז זה אומר שלא, נכון, שזה קצת מסוכן, כן? כי יכול להיות שיהיה מישהו שהוא אומר, בסדר, אני רואה שד הדחק בכל מקרה, ואני כזה פלורליסט, ותמיד כל שאלה, מה? אם היה פוסק בכל העולם שאמר את זה, אז אני רואה את זה כ-50-50. אז יש פוסקים, יש אנשים שעושים את זה, בדרך כלל אנחנו לא מגדירים אותם כפוסקים, כן? אנחנו לא מקבלים את זה בעולם שלנו, כי אנחנו אומרים בצדק, שאם בכל שאלה אתה אומר, יש פוסק אחד בסוף העולם שמר את זה, ואני צריך להקל, אז שהוא לא משובד למערכת ההלכתית. זה נכון, אבל זה גם נכון שכולם מסכימים שיש מקרים שצריך לפסוק ככה. המחלוקת תהיה באיזה מקרים. באיזה מקרים? זה השאלה הגדולה, כן? כן, אז זה מה שאמרתי. אחרי כל שיעור, כי היה לי סדרה של שנתיים על השאלות הגדולות בפסק, בגוש, אחרי כל שיעור, אז התלמידים היו שואלים, בסדר, מה הסקנה? אמרתי, מה, אין מה הסקנה, אני מראה לך את כל פנים. אז אחרי שנתיים, מישהו אמר, אני מבין, התשובה של, המסקנה שצריך להשיג מכל זה, זה שפסיקת הלכה זה דבר מסובך. אמרתי, בסדר, אז בסדר, אז זה היה המטרה של כל השיעורים, כן? וזה השאלה הגדולה. וזה הסיבה שזה לקח לי שנתיים, רק להראות את השיטות של הראשונים, כי יש הרבה מקום של שד הדחק. יש מה שקוראים הפסד ממון, כן? אבל יש פוסקים שאומרים שרק יכולים להקל במקרים של דרבנן, ויש אומרים שיכולים להקל במקרים של דאורייתא, ויש פוסקים שכותבים שזה רק הפסד ממון גדול, ויש פוסקים שאומרים שזה אפילו הפסד קטן, ויש פוסקים... נכון! ומה שעולה מזה שכמו שהרב בלייך פעם אמר, פסיקת הלכה, הוא אמר, זה לא מדע? כן, זה לא סייאנס? כן? הוא אמר, זה ארט. כן? It's not science, it's art. פסק, זה לא science, art. צריך איזושהי אינטואציה, ונכון? אני לא יכול להוכיח לאף אחד שזה דחק. כן, שזה שד הדחק. לא יכול להוכיח את זה. כן? נכון. אם אתה אומר, יש לי אינטואציה שזה צריך להיות מותר, או צריך להיות אסור, פוסק אחר יבוא ואומר, אין לי אותו אינטואציה, ואז אני לא מתייחס לזה כדחק. נכון. נכון. ואז אתה אומר, אז לא יכול להוכיח לאיזה מן הצדדים נכונים? זה גם נכון, זה מה שיוצא, כן?
אבל זה מה ששם אמר.
כן, וזה מאוד מסוכן, כן. וזה הסיבה שפוסקים לא אוהבים לדבר על העובדה שאם אתה שואל אותם בחדרי חדרים, האם יש מושג הזה פסיקת הלכה בשד הדחק, אף אחד לא יאמר לא, כי זה נמצא בגמרא, ברמב״ם, בשולחן ערוך, זה נמצא בכל הפוסקים לאורך הדורות, כן? זה לא משהו שאני חידשתי, כן? אתה מסתכל בכל הפוסקים לאורך הדורות, יש להם מושג כזה של פסיקת הלכה בשד הדחק. נכון, פוסקים, דווקא פוסקים מודרניים לא אוהבים להשתמש בזה, כי זה מאוד מסוכן, וזה יותר מסוכן כשיש לא רק רב פה, כן, רב אחד או שניים, יש, כן, יש קהילות שונות שמבססים את דרכם על איזו שעת הדחק, כן, כן, אדם משתמש, לדוגמה, כן, הדוגמה המפורסמת, זה הפסיקה לנהוג בשבת, כן, כן, זה היה כבר לפני 66 שנים, כן, זה היה בשנות 50 ו-53, כן, שהרבנים הקונסרבטיביים הוציא את ההיתר לנהוג בשבת, אבל הם לא אמרו, לא אכפת לנו השבת, הם כתבו, צריך לקרב את אחינו לשמור את השבת, צריך להתיר לנהוג לשבת, כי אם הם יבואו לבית הכנסת, אז יכול להיות שזה יקריב אותם לשבת, ואז ישמור את השבת. ובסדר, זה מאוד מסוכן, כי יכול להגיע לאותו מסקנות. אבל כמו שהרב ליכטנשטיין פעם אמר, לגבי כבוד הבריות, הוא אמר, א', אני מבין למה פוסקים לא רוצים להשתמש בזה. אבל שתיים, זה זיוף התורה לא להשתמש בזה אף פעם. כן, וזה מה שקורה בשעת הדחק. כן, זה מסוכן, אני מבין למה פוסקים לא אוהבים לדבר על זה, אבל לומר שאין דבר כזה ואין גמישות בהלכה, זה נגד ההלכה. אז אולי בעתיד נחזור לזה, אם אנשים רוצים לעיין בשאלה הגדולה מה זה שעת הדחק, כן, אז יכול לעשות את זה. זה ייקח אותנו הרבה זמן, כן, לא נגיע למסקנות, אבל לפחות נבין למה לא נגיע למסקנות.
בכל שיר, אתה אמרת שיש אנשים שלמד מה שחפץ חיים אמר, החזון איש אמר, לא מסכים עם הסיבה שלו, ובגלל זה הם מוצאים קולות ודברים כאלו. אם המוטיבציה של רב אשר וייץ, זה בגלל שהוא חושב שחפץ חיים היה נכון, החזון איש היה נכון,
הוא חושב שהוא לא נכון, אבל צריך להיות נכון.
הסיבה שלו לא נכון, אבל צריך להיות נכון, בגלל זה...
כן, זה מה שהוא אמר. כן, הוא אמר את זה כמעט בפירוש. כן? טוב, אז רק לסיים את זה, אז הוא אמר, עדותו של יהודה אמנם... זה צבי יהודה, כלומר, אוקיי. צבי זה השם הפרטי שלו, ויהודה שם משפחה, אוקיי? אני לא מכיר אותו. עדותו של יהודה אמנם עומדת יחידה, אולם... הוא מוצא אישוש חשוב בעדותו של הסטייפלר שאותו ראינו לאל. בזוגיות המשומר, כזכור, גיסו של החזון איש כתב, כי בכלל הייתה דרכו בקודש, במקום של הלכה הרפויה, ויש צדדים להקל ליחיד השואל, אבל להתיר מסיתונות לכל הכלל כולו, ראה בזה עניין קלות בשמירה תורתנו הקדושה. במקרה דינן, ספק אם אפשר להקל יחיד השואל, אולם מתקיימים בהחלט התנאים להחמיר לכלל. אכן, זהו בדיוק מקרה שבו הלכה רפויה ויש צדדים לכאן ולכאן, שראי הפוסקים לא גיבשו עמדה בנוגע לטיבו של החשמל, ואף החזון איש עצמה הודה, כי העניין תלוי בשיקול הדעת, כלומר, אין עליו קונסנסוס הלכתי. אז הוא גם מצטט מהסטייפלר שהיה קרוב משפחה של החזון איש, היה גיסו, שהוא כותב שהוא לא אמר את זה במקרה חשמל, אבל הוא אמר שהחזון איש בעצמו אמר שכן, לפעמים זה היה דרכו לומר שיש צדדים לכאן ולכאן, אבל אפשר להקל ליחיד כי יש מקום להקל, אבל אם מקילים לציבור הזה יוצא מזה תקלה גדולה, אז לא יכולים. ואז מה שבראון אומר פה, אז אני חושב שהוא צודק. בחשמל, אם החזון איש היה אומר אפילו ליחיד מותר לך כי זה שעת הדחק, זה היה הורס את הכל. אז הוא אומר לאור עדתו גם של צבי יהודה וגם של הסטייפלר, צריך לפחות להעלות על הדעת, כן, את החשיבות פה של הדחק, של שעת הדחק, של האינטואציה שזה צריך להיות עשרה, של תחושה שלא יהיה שבת, אם נתיר את החשמל, אז אנחנו פוסקים עכשיו ב-2016, צריך לשאול את השאלה, א', האם יש לנו אותו תחושה, כן, אנחנו, כלומר, הפוסקים שעליהם לענות על השאלות האלו, האם יש להם אותו תחושה, כן, ואם יש להם אותו תחושה, האם הם מוכנים, כמו רב אשר וייץ, למצוא דרך חדש, או הם מוכנים לומר, בסדר, הם לא מבינים את החזון איש ולא היה צודק. ויהיה בזה נפקא מינה, כן? כי כמו שראינו, הרב אשר וייץ הציע שיטה מחודשת, שיש גם חומרות, אבל גם יש קולות, כן? הוא משוכנע צריך להיות אסור, אבל הוא מצא דרך שיש גם קולות. והוא לא מוכן לומר, החזון איש היה אוסר לגמרי. הוא אומר, לא. יש לי שיטה לעשות את זה, אבל זה מביא גם קולות, ואני מסכים גם עם הקולות, גם עם החומרות וגם עם הקולות, כן? טוב, אז אני משאיר את זה איתכם. חשבתי שזה מעניין, וזה פותח יותר שאלות ממה שזה עונה עליהם, אבל זה תמיד ככה בפסיקת הלכה. אוקיי.